מה שלומכם היום? יופי. היום אני אהיה פה במקום הרב לייטמן. הרב לייטמן נמצא בסיבוב של הרצאות בארצות הברית. אולי, אולי, אולי בשבוע הבא הוא יהיה כאן איתנו. למה אני אומר אליי? אולי, כי אני חושב, אם אני לא טועה, שבאותו יום הוא נוהט. אז... לא, לא, אני לא מדבר על יום שישי, אני מדבר על יום שלישי הבא. כן, בשישי. אבל אני לא זוכר בדיוק באיזה שעה, ואחרי הודש של המון טיסות ונסיעות, בטח הוא יהיה גם תשוש. אבל אולי. בכל אופן, בואו נכבה את הפלאפונים. תבדקו שהפלאפונים שלכם מחוברים בבקשה. שלא נפריע אחד לשני. מאוד חשוב, אנחנו לומדים קבלה. בקבלה אנחנו לומדים איך לגלות את כוח החיים, איך לגלות את כוח האהבה והנתינה שקוראים לו בורא. אז חשוב שהלימוד לא יישאר בגדר תיאוריה, ושאני יושב בשיעור אני צריך להתחשב בזה שאני לא אעשה במשך השיעור משהו שחס ושלום יגרום למישהו אחר לידי לאבד את הריכוז. כי אז אני הפסדתי, אני מאוד רציתי להרוויח מהשיעור, אבל הפסדתי כי הזקתי למישהו. אז מאוד חשוב להיות ככה בריכוז ולהשתדל בזמן השיעור לעשות תנועות פנימיות ולא חיצוניות, שהלב יזוז ולא הגוף. בסדר? אנחנו נמשיך היום ללמוד מאמר שהתחלנו בשבועות הקודמים, מהותה של חוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים בעמוד 23 בסוף. זה מאמר שכתב בעל הסולם, ואנחנו כבר למדנו אותו בשבועות הקודמים. נשתדל שגם מי שלא היה בשיעורים הקודמים יבין את מה שנדבר היום. כדי להתחיל את ה... אם אפשר שם לצמצם את הדיבורים בגזרה, זה מאוד יעזור, זה מוציא אותי מהריכוז. יש מקום להם? יש כאן, אני רואה מקומות, אם אתם צריכים. גברת דודי אהרוני, יש שם מקומות. בואו נחכה עוד רגע, שיתיישבו. טוב, אז כדי להתחיל את השיעור שלנו היום, בחרתי עבורכם קליפ שבו הרב לייטמן מסביר מה היה כל כך מיוחד במקובל שאת הכתבים שלו אנחנו לומדים, שאת המאמר שלו אנחנו לומדים, בעל הסולם. בעל הסולם היה אבא של המורה של בעל הסולם. בעל הסולם היה אבא של הרב ברוך אשלג, שהוא המורה של הרב לייטמן. ובואו נראה קטע קצר שבו הוא מסביר מי זה בעל הסולם. נשתמש בקטע הזה לא רק להבין מי זה בעל הסולם ועד כמה הוא היה גדול ועד כמה יש לנו זכות להתקשר לחוכמה שהוא השאיר, אלא גם כדי ככה להתכנס בפנים, בתוך הלב, ולכוונן את עצמנו לקראת השיעור שבו אנחנו רוצים לקבל כוח שירים אותנו כלפי מעלה. בסדר? אז תשתדלו לצפות בזה עם העיניים, וככה לנקות את הלב מטרדות היום-יום. בואו נצפה בבקשה בקליפ. אם אפשר...
היה מקובל האלוקי שיסד חוד כל חוכמת הקבלה לדורנו. אף מקובל לפני בעל הסולם לא כתב קבלה לאלו שלא נמצאים בתוך ההרגשה הרוחנית, לאלו שלא מקובלים. ובעל הסולם הוא הראשון, ובזה שכתב חוכמת הקבלה בשפה ובמיוחד בסגנון שכל אחד שלא נמצא בהשגה העליונה, שלא מכיר מה זה בכלל, שיש לו רק תשוקה למשהו שנמצא מעל העולם הזה, כל אחד יכול על ידי הספרים שלו להיעזר ולהגיע השגה רוחנית, להיכנס להרגשת העולם העליון, להתקרבות לבורא. בזמן אחרון אנחנו מתחילים להסביר לאנשי אקדמיה בישראל מי הוא בעל הסולם ומה ההיקף של פעולותו בפילוסופיה היהודית, ואז מתברר להם שהם בכלל פספסו אותו ולא הבינו שמדובר על אדם ענק שבספרים שלו הסביר על היסטוריה של כל האנושות, על כל המציאות כולה עוד לפני זה, על בריאת העולמות והעולם שלנו, ועל כל התהליך שעוברת האנושות. מכל זה נתן לנו דרך צלולה איך להגיע למטרת הבריאה. הוא גם כן הסביר מה צפות. ובן שלו, בנו הבחור, המורה שלי, הוא פתח עוד יותר דברי בעל הסולם, במיוחד בעבודה הפנימית של האדם, בהשגה האישית של האדם, בעולמות רוחניים, שכל אחד ואחד, רק אם הוא רוצה, מתעניין ומשתוקק למשהו שנמצא מעל הטבע, מעל העולם הזה, שמרגיש שהעולם הזה הוא לא יכול למלא אותו, יכול לפתוח ספרי בעל הסולם וספרי הרבש ועל ידם ממש לערוך בשמיים.
אז בואו נפתח את ספרי בעל הסולם ונשתדל איתם לערוך בשמיים. נפתח בעמוד 24. תוך כדי שאנחנו לומדים אני רוצה שנחשוב על זה שממש ברגעים אלה הרב לייטמן נמצא בהרצאה מאוד חשובה במקסיקו. הוא סיים את, אני אתן לכם ככה, העדכון של הפעילות האחרונה. בסוף השבוע האחרון התקיימו שני קונגרסים של קבלה ברחבי העולם במקביל. אחד היה בו הרב לייטמן, וזה היה בארצות הברית, בסנט לואיס. הגיעו לשם כמה מאות אנשים שלומדים דרך האינטרנט בשפה האנגלית. יש לנו מרכז לימוד אינטרנטי בשפה האנגלית, שבו לומדים תלמידים מכל רחבי העולם. הוא נקרא ארי אונליין. וכל התלמידים האלה התכנסו בפעם הראשונה במקום אחד בסוף שבוע הזה, והיה להם סוף שבוע מאוד מאוד טוב, והייתה הרגשה של חיבור ואחדות מאוד מאוד מיוחדת. הגיעו אנשים לא רק מארצות הברית, גם מאירופה ומכל רחבי העולם, והיה ככה התרגשות מאוד גדולה. באותו הזמן במקביל, בקצה השני של העולם, בקייב שבאוקראינה, התקיים קונגרס מקביל שבו התכנסו אנשים ממזרח אירופה שלומדים קבלה בבני ברוך, ובעצם בשלושה מוקדים עיקריים כאן בארץ ובארצות הברית ובקייב השתדלנו לתמוך אחד בשני ולעזור להרים את הרוהניות של העולם במקביל, והיה סוף שבוע מאוד מאוד מוצלח. ועכשיו הרב לייטמן בעצם סיים לפני יומיים את הסיור של כמעט חודש בארצות הברית ועבר למקסיקו, זה המקום האחרון במסע שלו. במקסיקו הוא גם היה בתחילת השנה בינואר, ועכשיו זוכה לתגובות מאוד מאוד טובות וכלי תקשורת והרצאות מאוד חשובות. בקיצור, עכשיו ממש יש לו הרצאה, אז בואו נשתדל לתמוך בו במחשבה, להיות איתו ולהתחבר אל האור שעליו מדברים המקובלים. אז מי שרוצה לעוף בשמיים, עמוד 24, חוק שורש וענף ביחס העולמות. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות, ארבעת העולמות, הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, החל מהעולם הראשון, היותר העליון, הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי, המוחשי, הנקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. דהיינו, שכל המציאות ומקריה הנמצאים בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני, שמתחתיו, בלי שום שינוי של משהו. וכן בכל יתר העולמות של ההרב עד לעולם הזה המוהשי. ואין שום הבדל ביניהם, אלא הבהן מדרגה בלבד. המובן, שמה מהותו? המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר יותר זך מכל התחתונים ממנו. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מהעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שתחתיו במדרגה. ועל דרך זה עד לעולם הזה שלפנינו, אשר החומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם, הצורות של פרטי המציאות, וכן כל המקרים שלהם, באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות, בלי שינוי. על מה הוא מדבר? כמו שאתם בטח יודעים, בחוכמת הקבלה אנחנו מדברים על מה שמגלה המקובל, שהוא היה אדם רגיל, כמוני כמוכם, שחי בעולם שלנו, נולד לאבא אמא בבית חולים עם חמישה חושים, והרגיש את העולם שלנו כמו כולם. הגברת כאן היא לא תראה אותי טוב, זו שפותחים את הווילון, או ש... יש פה עוד מקום, את רוצה לעבור לפה? בסדר? טוב, איתן, אז תשים לב מה... אז מקובלים, זה אנשים שנולדו כאנשים רגילים. ומתישהו במהלך החיים התעוררה בהם השאלה בשביל מה אנחנו חיים, ועם השאלה הזאת הם לא עזבו אותה ולא השכיבו אותה לישון, ולא התעלמו ממנה כמו רוב האנשים, כי אין תשובה לאף אחד. אלא הם לקחו אותה והקדישו את החיים שלהם להקר השאלה בשביל מה אנחנו חיים, והם גילו שאנחנו חיים כדי להתרומם מהעולם שלנו, שאותו אנחנו מרגישים בצורה טבעית, אל העולם העליון. למה? כי בעולם העליון מחכה לנו השפע והטוב והנועם והעונג שלשמו נברנו, שאותו אנחנו צריכים לחוש. ועל ההתעלות שלהם מהעולם שלנו לעולם העליון, הם מספרים לנו והם מתארים מה הם חווים. וההתעלות הזאת היא מחולקת לשלבים. ככל שהמקובל מגיע למדרגה יותר גבוהה, הוא יכול לספר לנו על נפח גדול יותר של המציאות. ואם הוא מגיע למדרגה הגבוהה ביותר, הוא יכול לספר לנו על כל המציאות. עד כאן, בסדר? כשהם מספרים לנו על המציאות הזאת העליונה, המציאות הרוחנית, שממנה נולדנו ואליה אנחנו צריכים לשוב, באחד מהגלגולים שלנו, כשנתפתח בחזרה ונרגיש את כל המציאות, ולא רק את החלק הקטנצ'י כזה שנקרא העולם שלנו, שאותו אנחנו תופסים בחמישה חושים. כשהם מספרים לנו על המציאות העליונה, הם מספרים בסדר הפוך. לא איך הם חדרו לתוך הממד הזה, העליון של הטבע, ומה הם גילו צעד אחר צעד, אלא אלה שהגיעו לסוף, מספרים לנו מהסוף כלפי המצב שלנו. ואז הם כאילו מספרים לנו מצד הכוח שיצר את המציאות, מצד הבורא. ומה הם מספרים? הם מספרים לא בגלל שהם למדו את זה בבית ספר, בבית ספר של מקובלים. לא, הם מספרים את זה כי את זה הם חשו, את זה הם גילו בתוך הכלים שלהם, בחקירה שלהם. והם מספרים שהמציאות מתחילה מהרצון של הכוח העליון למלות את הכל בשפע אינסופי. הרצון הזה... או השפע הזה שאותו רוצה הבורא להעניק לנברא נקרא אור, והוא השורש לכל המציאות. ומה הוא בורא הרצון הזה? הוא בורא כלי, הוא בורא רצון להתמלות באור הזה. וזה הנברא בעצם. ולהתפתחות הזאת מהשורש של כל המציאות אל הנברא שהוא ברא, אנחנו קוראים בחינה א', בחינה ראשונה. וזה רצון ליהנות או רצון לקבל. את מה לקבל? לקבל את אותו אור. וכשהאור הזה ממלא את הרצון שהוא יצר, והרצון הזה מרגיש מילוי, סיפוק הנאה, אחרי שהוא גומר להנות מכל האור שרוצה הבורא לתת לו ונותן לו, הוא מרגיש עוד משהו. הוא הרגיש תענוג, ואחרי שהוא הרגיש את כל התענוג, הוא פתאום חש הרגשה נוספת. שיש מישהו שנותן לו את התענוג הזה. הוא ירגיש את נותן התענוג. וכשהוא ירגיש את, כשבחינה א' הרגישה שיש מישהו שנותן לה את התענוג, שהיא הרגישה את בחינת שורש שפועלת בתוכה ויצרה אותה, בחינה א' אמרה, אני רוצה להיות כמוך. ובחינה א' מתהפכת להיות בחינה ב', שאומרת, אני לא רוצה לקבל כמו שנוצרתי, אני רוצה להיות דומה לשורש. היא מרגישה שהנתינה שנותן התענוג נותן לה, היא עליונה יותר מהסטטוס שלה כמקבלת, והיא אומרת, אני רוצה להיות כמוך, כמו השורש. שימו לב במה זה תלוי. במה תלויה ההתפתחות מבחינה א' לב'? בזה. בהרגשת נותן התענוג. זאת אומרת, אם נשליך רגע על המצב שלנו, כדי שאנחנו נגלה את הרוחניות, שאנחנו נחדור לאותו ממד שעליו מדברים המקובלים, שממנו מתנהל את המציאות, שממנו מתנהלים החיים שלנו, אנחנו צריכים שיתגלה לנו הנותן. עכשיו, אם אני מסתכל על החיים שלי, אני לא יכול למצוא בהם לא תענוג, אם ככה לדבר בצורה ריאלית ולעשות מאזן, כמה אני נהנה בחיים וכמה אני משקיע כדי ליהנות. כי אז התברר לי שאני באוברדרפט כל הזמן. אז עכשיו בחיים שלי לא מגולה לי התענוג האינסופי הזה, ובטח שלא מגולה לי שיש איזשהו כוח שנמצא מולי שמנהל אותי ורוצה לתת לי את התענוג הזה. אבל כדי שבחינה א' תתהפך להיות ב', או כדי שאנחנו בסופו של דבר נתהפך מלהיות יצורים כמו שנוצרנו מקבלים, ולהפוך להיות יצורים שדומים לבורא, שזה נקרא התפתחות האדם, מלשון אדמה לעליון, אנחנו צריכים שיתגלה בפנינו הנותן. כשיתגלה בפנינו הנותן, יקרה אצלנו המהפך הזה שקרה בין בחינה א' לב'. אבל אני ממשיך כאן עם ההתפתחות, ובחינה ב' אומרת, אני רוצה לתת, החץ הזה שאנחנו מציירים, הספל הזה מסמלת אצלנו כלי, מקום שלתוכו אפשר להכניס משהו, לכן אנחנו מסמלים אותה בצורה של ספל. אין כזאת ספל, זה רצון, מופשט. והחץ מסמל את השאיפה של הרצון הזה, לקבל פנימה או לתת. אז אחרי שבחינה ב' אומרת, אני רוצה להיות כמו השורש, היא אומרת, אוקיי, כדי להיות כמו השורש אני צריכה משהו לתת. הוא נותן לי תענוג אינסופי כי הוא יש לו את האור. מה יש לי לתת? אומרת בחינה ב'. אומרת, אני, הנברא, אין לי שום דבר לתת, אבל יש איזושהי פעולה שאותה אני יכולה לעשות, אומרת בחינה ב' לעצמה, כדי לגרום לשורש הנאה ממני. מה? כמו אמא ובן. כשהיא מכינה ארוחת ערב, והילד בא ומתיישב לשולחן ואוכל אותה ככה בתיאבון רב, האמא שמחה. ואם הוא לא יאכל אותה בתיאבון רב, היא תהיה עצובה. אומרת בחינה ב', הדבר היחיד שיש לי לתת, זה לקבל ממנו את מה שהוא רוצה לתת לי, כי בזה אני ממלא את הרצון שלו. ובזה אני גורמת לו סיפוק. מובן? מובן. ואז אומרת בחינה ב', אוקיי, כדי להיות באמת נותנת, לא רק לרצות לתת כמו שאני עכשיו, אבל בפועל לא נותנת כלום, אני צריכה להישאר עם התשוקה שלי הזאת שהייתה בבית, להיות דומה לשורש, לתת, אבל בפועל אני חייבת לקבל ממנו את האור שהוא רוצה לתת לי. ואז נולדת בחינה ג' שיש בה שילוב בין בחינה א' לבחינה ב'. והבחינה הזאת היא בבחינה ג', יש לנו פה בעצם נברא שמחכה את הבורא. למה? כי היא מקבלת כדי לתת לו הנאה, אז היא נותנת, נכון? אז יש לי פה נברא שמחכה את פעולת הבורא. ברגע שהנברא בבחינה ג' מחכה את פעולת הבורא, הוא מתחיל להרגיש כמה טוב לא לקבל את התענוג בצורה פשוטה, כמו ילד שמקבל מאמא שלו את המתנה שהיא קנתה לו. הוא מתחיל להרגיש כמה טוב להיות במעמד הזה של הנותן. עד כמה זה עליון. ואז אומרת בחינה ג', אוקיי, זה מה שעכשיו אני מרגישה? מה זה להיות במעמד הנותן? אני רוצה את זה. ואז נולדת בחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מציירים אותה עם שני חצים פנימה, כדי להדגיש שבחינה ד' היא כבר רצון חדש, רצון ליהנות גם מהתענוג וגם ממעמד הנותן. והרצון הזה של בחינה ד' הוא באמת נקרא הנברא. הוא גם נקרא בלשון הקבלית מלכות, מלשון מלך, מולך בה, הרצון לקבל. אם היה לנו כאן התפתחות מהרצון העליון ביותר במציאות, שהוא רצון הבורא, שהוא נקרא שורש, למלות את הכל בשפע אינסופי, ודרך תהליך שאנחנו קוראים לו דלת בחינות דאור ישר, ארבע בחינות של התפתחות, נוצר לי רצון שרוצה לא רק את האור, רוצה גם להיות כמו נותן האור. עכשיו יש לי שני כוחות שהם באמת הפוכים. יש לי כוח העליון שהוא הנותן, ויש לי כוח שנקרא נברא שהוא רוצה לקבל. את מה לקבל? את כל מה שיש. את כל התענוגים, את כל האורות שרוצה הבורא לתת, ואת המעמד של הבורא. שלום שן. אני מסתכל ומחייך כי אני רואה חבר שהגיע כנראה עכשיו, והוא הגיע מספרד, והוא מתרגם ומוציא לאור את העיתון קבלה לעם בספרדית. הוא היה כאן לפני חודש, חודשיים בארץ, ועכשיו הגיע שוב. אז בחינה ד', היא נקראת אצלנו הנברא, והיא אומרת, אני רוצה לקבל את הכל, כל מה שיש, את האור, להיות כמו הנותן, הכל, כל מה שיש במציאות, אני רוצה, תביא. היא נקראת המלכות, או הנברא. וכשהיא מקבלת לתוכה, כי מצד האור אין שום הגבלה, האור פשוט רוצה לתת, כל המשחקים האלה שהיו לנו פה בכל הבחינות, זה הנברא עשה עם עצמו. בחינה א' אמרה, אני לא רוצה, אני רוצה להיות כמוך נותנת, אז היא לא הרגישה את האור. ואז היא אמרה, אני רוצה קצת לקבל כדי לגרום לך הנאה, אבל מצד האור אין שום הגבלה. האור נמצא במנוחה מוחלטת, השאיפה שלו זה להתפשט ולמלות את הכל בשפע אינסופי, גם אותנו עכשיו. אבל אנחנו לא מרגישים אותו. למה לא מרגישים אותו? כי אין בנו סנסור שיכול להרגיש את האור. וזה מה שרוצה חוכמת הקבלה לבנות בנו, סנסור שיכול להרגיש את האור שנמצא בתוכנו, מסביבנו, ממלא את כל המציאות, אבל לא מורגש לנו בצורה טבעית. כשנעבור את השדרוג הזה מבני אדם שנולדו עם טבע אגואיסטי, ונבלד אל העולם הרוחני כשנרכוש את תכונת האור, תכונת הנתינה, אז נוכל להחוש את האור. אבל זה משהו שקורה בסוף תהליך ארוך, שתכף אני חוזר להתחלה שלו. בכל אופן, יש לי נברא, בחינה ד', שמתמלאת, כמו שאמרתי, בכל האור שרוצה למלות את כל המציאות, והמצב הזה נקרא בקבלה אין סוף. למה אין סוף? כי אין בו גבול. יש לי רצון ליהנות, יש לי אור שרוצה למלות את הרצון ליהנות שהוא יצר, והאור ממלא את הכלי הזה בשלמות. והמצב הזה נקרא עולם אין סוף. בעולם אין סוף יש לי נברא מלא באור. אומר הנברא, בתהליך שדומה למה שקרה במעבר מבחינה א' לב', אתם זוכרים מה היה הדבר שהעביר בין בחינה א' לב'? מה? זה, סעיף 2 בתוך א'. אחרי שהוא התמלא בכל האור, הוא הרגיש שיש מי שנותן את התענוג. ואז הוא אמר, אני רוצה להיות כמוך. כשבחינה ד', כשהמלכות מתמלאת בכל האור, היא השה דבר דומה. למה בכל זאת זה לא כמו בבחינה א'? כי בחינה א' הייתה תוצאה ישירה מפעולת הבורא. בחינה ד', ולכן לה אנחנו קוראים בקבלה הנברא, היא כבר עצמאית. היא כבר בחרה בעצמה, אחרי שהיא טעמה מכל הוורסיות שאפשר, אני רוצה לקבל את האור ואת המעמד של הנותן, את הכל, אני רוצה לבלוע הכל. ולכן הרצון הזה העצמאי שונה מהרצון הזה הבוסרי, הראשוני שהיה כאן בבחינה א', והיה תוצאה ישירה מפעולת הבורא. ואחרי שבמצב הזה של הנברא, שנקרא עולם אין סוף, הוא מלא בכל האור שרוצה הבורא לתת לו, אומר הנברא, אוקיי, קיבלתי ממך את כל האור, וזה באמת נפלא. אממה, אני מרגיש שיש יותר. יש להיות אתה, הנותן. אומר הנברא, אני רוצה להיות כמוך, הבורא. אני לא מסכים להיות במעמד נמוך ממך. וברגע שבחינה ד' אומרת את זה, היא מבטאת על הרצון שלה להתמלות בכל האור הזה צמצום. והמצב הזה נקרא עולם הצמצום. כל סטטוס בקבלה אנחנו קוראים לו עולם. הוא מתאר איזושהי מציאות מסוימת, איזושהי מערכת יחסים בין הבורא לנברא. גם המצב שלנו היום זה מערכת יחסים בין הבורא לנברא, אלא שאנחנו לא מרגישים את השחקן הזה שעומד מנגד, הבורא. אבל עדיין זה מערכת יחסים שהיא נקראת הסתר מוחלט, שאנחנו מנועלים על ידי הכוח העליון ולא מרגישים את זה בכלל. אני מרגיש, אני חושב, אני פועל, אני עושה, אני הולך. מדינות מתקשרות ביניהם בכל מיני סוגי יחסים, ראשי ממשלה מקבלים החלטות, אנחנו נמצאים בעולם שנראה לנו מנועל על ידינו לחלוטין. אז לא, אני האזרח הקטן, אבל שם הגדולים. קובלים אומרים שממש לא ככה, אבל את זה תכף נראה עוד מעט, מי מנהל אותנו. בכל אופן, אחרי שהמלכות עושה את הצמצום, והמצב שלה נקרא מלכות הרקנית או מלכות המצומצמת בעולם הצמצום, היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני ריקה מאור. אני ריקה. מה הרקנות הזאת מאפשרת למלכות לעשות? לחשוב בעצמה, קודם האור שלט בה. הבורא על ידי התענוג שהוא ברא והעניק לנברא, שלט בנברא לגמרי. עכשיו אחרי הצמצום, אומר הנברא, אוקיי, קודם כל אני דוחה את כל האור החוצה. אני רוצה להיות לבד, לחשוב רגע. ואחרי שהמלכות חושבת, אוקיי, אני רוצה, אם יש לנו כזאת סקאלה, שבה בצד אחד נמצא הבורא, שתכונתו זה נתינה, ובצד שני נמצאת המלכות, הנברא, שתכונתה זה קבלה, והמלכות מרגישה שהיא הפוכה מהנותן, ולכן עושה את הצמצום, מה בזה היא עשתה, בזה שהיא עשתה את הצמצום? האם היא הפכה להיות נותנת? לא שומעה. לא נותנת, נכון? האם היא עדיין מקבלת? גם לא מקבלת. אז מה היא עשתה? היא עשתה חצי דרך. היא הפכה לסטטוס ביניים, לא מקבלת. המלכות לא מקבלת כשהיא עושה את הצמצום, נכון? אבל לא מספיק. לא מספיק, היא רוצה יותר, היא רוצה להיות ממש בטופ. כמו הכוח העליון, הראשון, הנותן. ואז היא אומרת, כמו בתהליך דומה למה שהיא אמרה קודם, אוקיי, מה יש לי לתת לו? אין לי שום דבר, מלבד למלות את רצונו לתת לי. אבל עכשיו, כשהיא הולכת לקבל ממנו כדי לתת לו, היא בעצם בונה לעצמה ראש. היא בונה לעצמה מחשבה חדשה. וכאן, כשהיא תתחיל לקבל את האור ממנו, יהיה לי נברא שהופך להיות במשהו דומה לבורא. והיא עושה תהליך שבו היא מקבלת את האור מהבורא כדי לגרום לו הנאה. היא בודקת כמה אני יכולה לקבל כדי לגרום לו הנאה, עושה חשבון. אחרי שהיא מגיעה למסקנה, אני יכולה לקבל כך וכך, לא הכל. כי אם אני אקבל את הכל זה שוב, התענוג הזה ישטוף אותי וירסק את המחשבות האלה שלי על להיות כמו הנותן, ואני סתם אתבע בתוך התענוג. היא אומרת, אוקיי, אני יכולה לקבל קצת, מקבלת את הקצת הזה. ומשם מתחילה איזושהי התפתחות כזאת. לכל ההתפתחות הזאת שלא ניכנס אליה עכשיו, לומדים אותה בעריכות בקמפוס קבלה. לכל התהליך הזה שמתחלק לחמישה שלבים, אנחנו קוראים עולם אדם קדמון, ובו מבצעת המלכות הזאת חמש פעולות שבהן היא מקבלת אור מהבורא מתוך מחשבה לתת לו הנאה בזה, מתוך מחשבה להיות דומה לו. והעולם הזה שנקרא עולם אדם קדמון, בו בעצם נמצא, נעשה ככה, עולם אדם קדמון, הוא בעצם תוכנית, עולם אדם קדמון יוצא אחרי שהיה לנו כאן עולם אינסוף, שעליו דיברנו לפני רגע, והדבר המפריד בין עולם אינסוף לעולם אדם קדמון זה פעולת הצמצום, שעליה גם דיברנו. ואז בעולם אדם קדמון, מבטאת המלכות חמש פעמים פעולה של לקבל אור מהבורא מתוך כוונה להשפיע עלו, לתת לו, להיות כמוהו, וכאן בעצם חמשת הפעולות האלה מהוות איזשהו מודל שעל פיו אחר כך תיבנה כלל המציאות. ומה שקורה אחר כך, לא ניכנס לכל הפרטים של התהליך, מה שקורה אחר כך, אחרי שהנברא מקבל את האורות האלה מתוך רצון, לתת לבורא, הוא מרגיש שזה עדיין לא פעולה שהוא מבצע ממש מתוך עצמו, מתוך הטבע שלו שאיתו הוא נוצר, ממש מתוך האגואיזם שהוא נברא, אלא מתוך תכונות יותר זקות שלו, שנקראות תת ראשונות, מתוך תכונות שבהם יותר קל לו לפעול כמו הבורא, אבל באמת הבסיס שלו, היסוד שלו שאיתו הוא נוצר כאגו נטו, של רק לחשוב על עצמי ורק להתמלות בעצמי, הוא עדיין לא הפך אותו. ואז מתבצע טריק כזה, שנקרא שבירת הכלים, ואחר כך שבירת אדם הראשון, ונוצרים חמישה עולמות שבהם בעצם נוצרת הרחקה בין האור לכלי, בין הבורא לנברא. וחמשת העולמות האלה, עולם מהמילה העלם, יוצרות מציאות שבה יש לי נברא שמנותק לגמרי מהאור, מהתענוג, וגם מההרגשה שיש מישהו שנותן את האור הזה. ומשם המציאות עוד מתפתחת, ובסוף ההתפתחות הזאת האחרונה נוצר עולם החומר. ושם אנחנו נולדים וחיים מנותקים לגמרי מכל מערכת היחסים שעכשיו תיארתי. ובסופם של כל הדורות, הווה אומר בדור שלנו עכשיו, שנקרא הדור הראשון של הדור האחרון, ההזדמנות הראשונה שבה כל האנושות כולה צריכה להתרומם בחזרה אל השורש שלה, אנחנו מתחילים לטפס בחזרה כלפי מעלה. חמשת העולמות האלה שעליהם דיברתי, שבהם מרחיקים את הנברא, למה דרך אגב מרחיקים אותו? מרחיקים אותו כדי שהוא יהיה עצמאי. אמרנו קודם שמתישהו בתהליך הנברא מרגיש שלקבל את כל האור מהבורא, זה בסדר, אבל זה לא זה, יש יותר, להיות כמוהו. אם לא הייתה מתבצעת ההרחקה הטוטלית הזאת, ההסתרה הטוטלית שבה אנחנו חיים מבלי להרגיש את הכוח העליון, את התכונה הזאת העליונה של האהבה והנתינה, את זה שיש עולם רוחני מעלינו שאליו אנחנו צריכים להגיע, הניתוק המוחלט מזה והטיפוס שלנו לקראת זה יבנה אותנו בסוף התהליך כשווים לבורא לגמרי. לא נהיה מקבלים את האור ממנו, כי על זה היא כבר ויתרה המלכות והעולם אין סוף. היא השורש שלנו. זה לא היה מספיק לה לקבל את כל התענוג, הרגישה יש יותר, את היותר הזה אנחנו מממשים. מתוך ההסתר המוחלט, מתוך הניתוק המוחלט, בטיפוס שלנו, בעצמנו, מהעולם שלנו, אנחנו בונים את עצמנו שווים לבורא, וזו מטרת הבריאה. אם אנחנו מדברים על זה שהרצון של הבורא זה למלות את הכל באור, בשפע, בשלמות, בנצחיות, השלמות יש רק אחת, שהוא ייצור נברא. שיוכל בסוף התהליך להיות כמוהו ממש, לא גרם אחד פחות. וזה מה שאנחנו מרוויחים, שאנחנו עוברים את התהליך הזה בעצמנו. אז חמשת העולמות האלה שעליהם קראנו עכשיו בספר, מפרידים בינינו לבין האור. העולם הראשון נקרא עולם אדם קדמון, העולם השני נקרא עולם הצילות, אחריו עולם הבריאה, עולם היצירה, ועולם העשייה. בסוף עולם העשייה ישנו גבול שנקרא המחסום, ותחתיו נמצא העולם שלנו. מה אומר לנו בעל הסולם? אני חוזר שוב. חכמי הקבלה מצאו אשר ארבעת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. למה הוא לא מדבר על עולם אדם קדמון? כי כמו שאמרתי, עולם אדם קדמון גם כן נפרד. איך אמרתי קודם שהוא מעין שורש לכל הדברים שיבואו אחר כך. הוא כמו התוכנית של מה שאחר כך מתממש בארבעת העולמות שתחתיו. אז ארבעת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, החל מהעולם הראשון היותר עליון, הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי, המוחשי, הנקרא עשייה, אנחנו נגיד, לפעמים אפשר למצוא אצל המקובלים של העולם שלנו, מתייחסים בשתי צורות, או שהם מתייחסים אליו כדרגה האחרונה של עולם העשייה, או אפילו למטה מזה בשם נפרד כמו העולם שלנו, העולם הזה, לא ניכנס עכשיו להבחנות האלה. בכל אופן, שהצורה שלהם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. דהיינו, שכל המציאות ומקריה נמצאים בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני. וכן בכל יתר העולמות שלאחריו עד לעולם הזה המוחשי. מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר שקיים פה, איזשהו פרט, X ו-Y, שני פרטים שקיימים נגיד בחיים שלנו. עכשיו על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עכשיו על המערכת, אנחנו מדברים עכשיו איך הטבע מנהל אותנו. אלא שהניהול הזה בא מממד שאנחנו לא מרגישים. אנחנו מפסיקים להרגיש את המציאות כאן. זה גבול תחושת המציאות שלנו, ולכן הוא נקרא מחסום. המערכת הזאת היא, זה פשוט מה שמנהל אותנו. היא נראית לנו מופשטת, אבל זה הדבר הכי קרוב שיש לנו, לחיים שלנו. את זה הדבר שהכי חשוב לנו לדעת איך הוא פועל, כי אם אני ידע איך הוא פועל, אני ידע איך להסתדר איתו. כי מה זה החיים שלנו? החיים שלנו זה אני חי, עושה כל מיני דברים, יש לי אינטראקציות עם עצמי, עם הסביבה, ומהחיים אני מקבל כל מיני פידבקים כאלה, שלפעמים אני מרוצה מהם, ולפעמים, בדרך כלל, קצת פחות מרוצה. אז מה זה חוכמת הקבלה? להכיר מה זה המערכת הזאת של הפידבק. אם אני אכיר לפי מה היא עובדת, אני אדע מה להכניס כלפי המערכת הזאת, כדי שהפידבק יהיה כמה שיותר טוב. כמה טוב, אין סוף טוב. אז המערכת הזאת זה החוקים שעל פי הם מתנהלים החיים שלנו. אז הוא אומר בעל הסולם שכל פרט שקיים בעולם שלנו, X, Y, לא משנה מה, יש לו שורש בעולם עליון יותר. ולא רק בעולם הזה העליון יותר ממנו, אלא גם בעולם העוד יותר העליון ממנו, וכן הלאה, בכל העולמות. נגיד שבאה לי איזה מחשבה, אז היא לא באה לי, היא באה לי, ככה היא באה לי. אז מה ההבדל בין הפרטים האלה, אם הם זהים בכל העולמות, מה מבדיל? ואין שום הבדל ביניהם, אני בפסקה שנייה, ואין שום הבדל ביניהם אלא הן מדרגה בלבד, המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. שחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון היותר עליון, הוא חומר יותר זך מכל התחתונים ממנו. וככל שהעולמות יורדים, החומר הופך להיות יותר עב, יותר עב, יותר עב. עד שבעולם שלנו, כאן, איפה שאנחנו מרגישים את הקיום שלנו כאן, בגוף וחומר, הכוחות האלה שמשתלשלים לובשים כבר לבוש פיזי. ממש. ועל דרך זה עד לעולם שלפנינו. אשר החומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם. אין בכמות ואין באיכות בלי שינוי. והמשילו את זה, המקובלים, כמשפט החותם עם הנחתם הימנו. חותם ונחתם. כן, התבעתם פעם חותמת במשהו? איך זה? זה הפוך, נכון? בחותמת צריך להיות משהו, תבלית כזה, שייתן אצלי צורה הפוכה. אז כשאני מטביע, יש גם היפוך. והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנחתם ממנו, אשר כל הצורות המצויות בחותם עוברות בשלמותן לכל פרטיהם ודקדוקיהן אל הדבר הנחתם ממנו. כן הוא בעולמות, מה קורה בעולמות? אשר כל עולם תחתון נחתם מעולם עליון ממנו, ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון בכל כמותם ואיכותם נעתקים במלואם ובאים גם בעולם התחתון. באופן, וזה מה שחשוב, המסקנה. שאין לך פרט של מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון שלא תמצא דוגמתו בעולם העליון המנו בצורה שווה כמו בית טיפות של מים ונקראים שורש וענף. נגיד שזה כאן השורש וזה כאן הענף, ומה פה במדרגה העליונה יותר, זה שורש ביחס לענף הזה וזה שורש ביחס לענף הזה. אבל בכללות, אם אני מסתכל בכללות על שני הממדים האלה של המציאות, הממד שלנו והממד העליון, שמתחלק בתוכו כמו שאתם רואים לעולמות, אז כל מה שקורה איתנו כאן בעולם שלנו הגשמי הוא בסך הכל תוצאה, ענף, מתהליך שקורה לפני כן בעולם הרוחני. כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינה של ענף בערך הדוגמה שלו, המצוי ועומד בעולם העליון, שהוא שורשו של הפרט התחתון. מפני שמשם נחתם ונתהווה הפרט ההוא בעולם התחתון. וזוהי כוונת חז"ל המקובלים במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. מה זאת אומרת? אומר בעל הסולם, כלומר שהשורש, סליחה, נקרא מזל, מכריח אותו לגדול. את מי זה אותו? את מי? כן, מי שאמרה אבל אותנו, נכון? שמעתי מילה אותנו, נכון? אותנו. מי זה הענף הזה? לא לחשוב על מישהו אחר, על עצמי לחשוב. חוכמת הקבלה, אני לומד עכשיו על החיים שלי. כל מה שקורה איתי, מבחוץ, מבפנים, הוא ענף. יש שורש עליון שמפעיל אותי, אני לא מרגיש אותו. אם אני ארגיש אותו, אני אדע, הוא מפעיל אותי ככה, ככה, ככה. אם אני אדע להיות איתו ככה, 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 בהתאמה, אני ארגיש שאני רוקד איתו טנגו, הרמוניה. אני לא ארגיש שבאים לי דברים קשים בחיים. אני לא ארגיש שאני בהתנגשות, אני והחיים בהתנגשות. כמו שהיינו ילדים קטנים, בעל הסולם כותב במאמר השלום. שאם מסתכלים על הטבע, אנחנו רואים שכל הטבע מסתדר בהרמוניה נפלאה. ואני מסתכל על תינוק קטן שנולד, גם הוא חי באיזה הרמוניה כזאת עם החיים. הכל טוב לו. גן עדן, היה ברחם, היה לו פנן, יצא מהרחם גם בסדר גמור, כולם איתו, כולם בעדו, עוד אין לו אויבים, שונאים. החיים איתו, שלו. נכון? ילד קם בבוקר, העיניים ככה גדולות, לא רוצה ללכת לישון. הלוואי עלינו שככה נהיה שמחים להיות ערים. אומר בעל הסולם, כן, אפשר להגיע לזה, והרבה יותר מזה, פי אינסוף מזה. להסתדר עם הכוח שמפעיל אותנו, להבין איך הוא רוצה להזיז אותי, בעל הסולם כותב באחור וקדם סרטני, בפרי החם, מאמרים. יש מאמר נפלא שנקרא אחור וקדם סרטני. הוא אומר שהחיים שלנו, הוא ממשיל אותם לסוס ורוחבו. סוס ורוכב. שאם אנחנו נדע איך ליצור התאמה בין הסוס והרוכב, אז הכל יהיה נפלא. ואם לא, אז יש איזשהם התנגשויות. ואנחנו חושבים שאנחנו רוכבים על החיים, אבל החיים רוכבים עלינו. אז חוכמת הקבלה על זה מדברת. אנחנו זה הענפים. כלומר שהשורש הנקרא מזל מכריח אותו לגדול ולקבל את תכונתו, מבחינת כמותו ואיכותו, כמשפט החותם עם הנחתם ממנו כאמור לעיל. וזהו החוק של שורש וענף הנוהג בכל הפרטים של המציאות ושל מקרי המציאות בכל עולם ועולם ביחס העולם העליון ממנו. וגם אם אני עכשיו יושב ושומע את הדברים ואומר וואלה זה לא יכול להיות, גם זה ענף קטן שנולד משורש עליון יותר. הכל מסובבים לגמרי. עכשיו אם נסתכל רגע על מה קורה פה במפה הזאת של המציאות, זאת מפת המציאות. הגבול הזה שנקרא מחסום בעצם בין מה למה הוא מפריד, אם אני אדבר בגדול בלי להיכנס לפרטים. בגדול הוא מפריד בין מה שנמצא פה על הסקאלה, בין התכונה העליונה שהיא תכונת הנתינה, האהבה, כמו שאנחנו מכנים את זה בשם כולל בקבלה, תכונת ההשפעה, לבין מה שנמצא בקצה השני של הסקאלה, האגו. התכונה שלי שאיתה נולדתי ואיתה כל יצור נוצר, תכונת הקבלה העצמית. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר פה שמה רוצה השורש או המזל? מזלות גם, אפשר ללמוד גם את זה בקמפוס קבלה. מזל זה מהמילה נוזל. נוזל. מזל מהמילה נוזל. בעולם האצילות יש אורות שיורדים טיפין טיפין. לא לדמיין משהו שמטפטף, כן? אין מים, אין טיפות, אין כלום דבר. כוחות, כוחות שפועלים, מערכת של כוחות שפועלת. אז בעולם האצילות יש אורות שיורדים טיפין טיפין והם נקראים מזלות מהמילה נוזל, והכוחות האלה בסופו של דבר מנהלים אותנו. עולם האצילות, נגיד, כמו שאמרנו כאן, שעולם אדם קדמון הוא השורש לכל מה שיבוא אחר כך במבנה המציאות, וכאן יש בעצם את התוכנית של הבריאה עם חמש פעולות, כמו שאמרתי קודם, שבהם הנברא מנסה להידמות לבורא. אחר כך המערכת שמפקחת על הכל זה עולם האצילות. ועולם האצילות שתחתיו באים שלושת העולמות בריאה, יצירה ועשייה, הוא גם הטופ של ההשגה שלנו. כשאנחנו מתרוממים מהעולם שלנו ומגיעים לעולם האצילות, אז אנחנו בעצם מממשים את התוכנית שהייתה כאן בעולם אדם קדמון. ולהגיע למדרגה הגבוהה של עולם האצילות, בזה האדם משלים את התיקון שלו. למה רציתי את זה לספר? בגלל המילה מזל או שורש. אז בסופו של דבר, הכוחות האלה שמשתלשלים, מה הם רוצים? תראו, אני חוזר לפסקה האחרונה, מאוד חשובה. וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה, שאין לו מזל ושוטר מלמעלה, שמכה אותו ואומר לו גדל. בסך הכל, מערכת הכוחות שפועלת מכאן אלינו, רוצה שאנחנו מה? נגדל. נגדל, זהו, זה מה שרוצה הבורא, שהנברא יגדל. כמה יגדל? עד למדרגתו. שיהיה כמוהו, שלם ונצחי. כלומר, שהשורש הנקרא מזל, מכריח אותו לגדול ולקבל את תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו, לקבל את תכונתו, לעבור מהטבע שאיתו נוצרנו אל הטבע העליון. זה נקרא לגדול. אם היינו לוקחים צילום רנטגן ומצלמים את החיים שלנו, היינו רואים שמבחינה רוחנית בצילום היינו רואים רק את הרגעים שבהם אנחנו מתוך בחירה חופשית שלנו עשינו פעולה קטנה ביותר עם הלב, עם הגוף, עם המוח, לא משנה מה, לעבר ההתפתחות הרוחנית. כל שאר הדברים שפעלנו בהם במשך ה-70 שנה, כאילו לא קיימים. ואם נעשה צילום רנטגן על כל הגלגולים, אותו דבר. מה שצף מתוכם זה רק טיפה התפתחות של האדם מכאן, מהטבע שאיתו הוא נוצר, לעבר הטבע העליון. כשנשלים את המסע הזה מכאן, מטבע הפוך מהבורא לטבע כמו של הבורא, אז נחווה שלמות נצחיות, ואז נממש את מטרת הבריאה ונהפוך להיות דומים לבורא. עד כאן יש שאלות? כן, פה, תן לגברת הזו. בבקשה.
מי קובע בעצם את הכמות, את האיכות של מה שקורה באצילות בריאה, יצירה, עשייה, לבין האדם שנמצא למטה? האם זה זה אצל כולם, אם זה שונה, איך זה הולך בדיוק?
עוד פעם תשאלי, יותר ברור.
קשה לי לנסח את זה
כן,
אחרת.
כן, אני סתם, תנסי, עוד פעם.
הכוח שבעצם, הכוח בעצם שהולך לבן אדם, השורש,
כן.
שהולך לענף.
כן.
מי קובע את האיכות שלו, את הכמות שלו לגבי אותו בן אדם? או שזה שונה בין בן אדם לבן אדם?
יש גם שונה פרטי לכל בן אדם ובן אדם, ויש גם כללי לכל האנושות כולה, או לעמים, או למדינות, או לארצות. יש מה שנקרא השגחה כללית, ויש השגחה פרטית. באופן כללי, אותה מלכות שעליה דיברנו, הנברא שברא הבורא, זוכרת אותה? המלכות, הנברא, הרצון לקבל את כל האור מהבורא, באופן כללי, היא אחר כך מתפתחת והופכת להיות נשמה אחת שנקראת נשמת אדם הראשון. ואת זוכרת שדיברתי על טריק כזה שעושה הבורא כדי להביא אותנו למצב שבו נהיה מנותקים ממנו לגמרי, כדי שנוכל להתפתח בעצמנו עד לגובה שלו? הטריק הזה נקרא שבירת הכלים, או שבירת אדם הראשון, או חטא עץ הדעת שעליו כתוב בלשון אחרת בספר בראשית. הנשמה הזאת היא מתרסקת להלקיקים. הלקיקים. ההלקיקים האלה יורדים דרך כל העולמות, ובסופו של דבר נגיד מתלבשים בנו, בבני האדם. אז כאן יש לי את העולם שלנו. וזו המערכת, מערכת ההנהגה. איך שהיא משתלשלת בכל הדרגות האלה של העולמות, כל זה מוגדר בצורה מוחלטת, וכל זה קבוע לפני שאני מרגיש אותו ויודע אותו, ואז אני היי כאן, ומרגיש משהו, מתעורר בי רצון לעשות משהו, מחשבה, אני פוגש מישהו. זה יורד אליי מתוך השורש הפרטי שלי. אבל גם מה שקורה עם כולנו מונהג מתוך אותה מערכת. אז מי קובע? קובע שורש הנשמה הספציפי. יש בתוכנו, יותר קל אולי להסתכל על זה ככה. בתוך כל אחד מאיתנו יש מנגנון כזה של חלקיקים אינפורמטיביים שאנחנו קוראים לו בקבלה רשימות. רשימות. הרשימות האלה יוצאות ומתממשות, ואנחנו מרגישים את זה כפריימים שמרכיבים את החיים שלנו. וכך מונעת כל האנושות וכל הבריאה מתהילתה. ויש כזה מנוע, כמו שאמרתי, שמפעיל את כל הבריאה בצורה כללית, ויש כזה מנוע ספציפי שמפעיל אותך. אנחנו מרגישים את זה כשינויים שחלים במה שקורה איתנו. מתישהו, מתוך המערכת הזאת שמוטבעת בשורש הנשמה שלך, מתישהו מתעורר איזשהו חלקיק מיוחד. שנקרא לו התעוררות הנקודה שבלב. והוא בא ואומר לך, נותן לך תחושה כזאת בפנים בתוך הלב, שיש משהו מעבר לעולם שלנו. מעבר לחיים שלנו, מעבר לשגרה של לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לגדל את הילדים, ללכת לישון. לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לגדל את הילדים, לשים משהו בבנק בשבילי, בשבילם, וכשאני אלך, אז הם יהיו באותו שכפול, יגדלו את הילדים שלהם וישימו גם להם משהו בבנק. אחרי שהיינו ככה הרבה גלגולים, פתאום קופץ סימן שאלה בתוכנו. וגם על הרגע הזה את לא אחראית. את לא קובעת מתי הוא יקפוץ, אלא הוא קפץ, מה לעשות? אם לא היה קופץ הכל טוב, הייתי ממשיך ללכת לעבודה, לגדל את הילדים, לשים להם משהו בבנק. אבל פתאום קפץ, מה לעשות? כמו שהרב ברוך אשלג אמר, אני פה, מה לעשות? אין ברירה. אם היה אפשר לברוח, הייתי בורח, אבל אין ברירה. אז כשזה קופץ בפנים, הסימן שאלה הזה, זה נקרא אצלנו התעוררות הנקודה שבלב. ועכשיו, כשהיא מתעוררת, את יכולה כאילו לעבור, כאילו, אני אומר, לסקאלה אחרת של רשימות, שבהם כבר את מטפסת בהזרה, בנתיב האישי שלך, כאן. אז זה מוגדר מראש, נעלם מאיתנו, אבל בוא, למדנו את זה, היית בשבוע שעבר לפני שבועיים? לא. למדנו שזה מוגדר מראש בכוונה כדי לאפשר לנו את הטיפוס ההדרגתי, כי אי אפשר שהאדם ישנה את התכונה שאיתה הוא נוצר, שהיא אגואיזם, במכה אחת לאהבה ונתינה כמו של הבורא. ולכן כדי לעשות את הדבר הזה ישים ואפשרי, הבורא לוקח את הנשמה הזאת הכללית, את האגואיזם הכללי שהוא ברא, מרסק אותו להלקיקים, ואת ההלקיקים האלה מפריד למדרגות. ואז על ידי זה שהבריאה הזאת שנקראת אגו מתפרקת להלקיקים קטנים, כל אחד מאיתנו יכול איתם להתמודד, וגם ההתמודדות האישית שלו היא לא במכה אחת, אלא בתשלומים. ובסופו של דבר מה יקרה? כשאת ואני וכל בני האדם נעבור את התהליך הזה, בסופו של דבר נחזור להיות מחוברים בנשמה האחת, כלפי הבורא האחד, וזה נקרא גמר תיקון הכללי. זה מטרת הבריאה. אז השורש הזה והמזל שמפעיל אותי ואותך ואת כל המציאות, רוצה לדחוף את כל הבריאה אל תכליתה, אל המצב הזה השלם והנצחי. כן, מי עוד? כן, בבקשה, פה הגברת.
כשקורה לנו משהו טוב, נגיד, בחיים הגשמיים, אנחנו יכולים להבין שזה נעשה בהתאם לשורש. לא, זה לא מנוגד לשורש. זה לא הפוך מהשורש. זה נכון?
מה זה טוב?
הפוך מרע.
לך יש, לאדם יש שני כלים שאיתם הוא מודד את המציאות. בקבלה קוראים להם מוהה וליבה. נגיד, בשכל וברגש, אוקיי? נגיד, אבא שלי שיהיה בריא, צריך בעוד חודש לעשות איזשהו ניתוח. הוא יודע שיש לו תור לניתוח. ניתוח זה דבר כואב, נכון? הרדמה, מלאה וכן הלאה, תקופת החלמה. אבל הוא רוצה, עובדה שהוא קבע תור לניתוח. והוא מחכה בתור כי יש אנשים, עוד אנשים שרוצים לעבור ניתוח. אז הפעולה עצמה של הנתיחה היא מציבה לנו סבל. בהרגשה. אבל מכיוון שיש לי גם שכל, ואני עושה חשבון שאם אני לא עושה את זה, אני אסבול יותר, אז אני מוכן ללכת על זה. אז כשאנחנו אומרים טוב, צריך לראות לפי מה אנחנו מגדירים את הדבר הזה כטוב. את יודעת, תסתכלי על החיים שלך, הרבה פעמים קרה לך דברים בחיים, ולכל אחד מאיתנו. שמתי שהם באו, חשבנו שהם טובים או רעים, ואחר כך התברר הפוך, נכון? במבט אחורה. זאת אומרת, ההגדרה שאת נותנת ברגע נתון, לא במילים, לא בשכל, מה שאת חשה, מה שבפנים. העניין הוא שאחרי הליבה והמוחה שלך יושב האגו. וכשאנחנו היום מגדירים משהו כטוב או כרע, זה לא שזה טוב או רע במושגים מוחלטים, שתגידי, זה כמו השורש. מה שמך? רחל. רחל של היום הגדירה משהו כטוב. רחל של מחר, אולי תגדיר אותו כרע, כמו שאמרנו, וכמו שאת מכירה מהחיים שלך. אז אין פה כל כך טוב ורע. אם את שואלת, מתי אני אגיע להתאמה אל השורש הזה? לא מתי שאני ארגיש טוב. אני יכול לקחת סם ולהרגיש טוב.
אתה אמורה להיות, חשבתי שזה בעצם כשפועלים בהתאם לשורש, אז מרגישים טוב והפוך. אז השאלה באה בעצם בעולם הגשמי, כשחשים משהו רע, איך יודעים לכוון אותו לשורש? כלומר, האם צריך להפוך אותו?
כן, בעולם הגשמי שלנו, כל ההרגשות שלנו של טוב ושל רע ושל אמת ושקר, הכל לא נכון. למה? כי הכלים שאיתם אנחנו מודדים ומגדירים זה כלים של המציאות הזו. בו בזמן שהשורש רוצה להביא אותנו לא להיות חכמים וחוכמולוגים כאן, אלא להביא אותנו לגילוי של המערכת הזאת. כשאת תגלי את המערכת הזאת, את לא תצטרכי לשפוט עם הכלים שלך דהיום של העולם שלנו. את אומרת, איך אני יכולה בכלים של העולם שלנו? מה זה הכלים של העולם שלנו? הכלים שלך, הטבע שלך היום, זה כלים של העולם שלנו. איך אני יכולה לדעת בכלים של העולם שלנו שאני פועלת בהתאמה או לא בהתאמה, או לשנות את הפעולות שלי בהתאמה למה שהשורש רוצה ממני? את לא יכולה. זה מה שאמרתי בתהילת הערב. בשביל זה, את צריכה לגלות, שיתגלה לך השורש. צריכים להרגיש את הנותן, ואז אפשר להיות דומים לו. אני צריך שהוא יתגלה. זה נקרא לתת. כי גם ההגדרות, שאנחנו נותנים היום למה זה לתת, מה זה לאהוב, זה הגדרות שיושבות על אותו מנוע שנקרא אגו, שאיתו נוצרנו, והן הגדרות שלא קשורות בשום דבר למה זה לתת ולאהוב באמת בעולם הרוחני. אז אני צריך מה? אני צריך לעשות מה שאומרים לי המדריכים שלי שכבר נמצאים כאן ומרגישים את השורש ומספרים לי על כל התהליך הזה שבלעדיהם לא הייתי יודע שהוא קיים בכלל. אני צריך לפעול לפי מה שהם מדריכים אותי, לפלס את הנתיב שלי דרך כל הבלבול וההסתרה שבתוכה אני נמצא, שתחתיה אני חי, עד שאני מגיע לגילוי, פקיחת עיניים, זה נקרא נתינה, ואני רוצה להיות כך. יש לי כוח, אני רואה כזאת דוגמה, ויש לי כוח לעשות כמוה. מדרגה הבאה, מתגלה לי דוגמה יותר גדולה. אומרים המקובלים שלא רק העולם שלנו ביחס לעולם העליון הוא הפוך לגמרי, ואין לך שום אפשרות ממה שקורה כאן להסיק מה השורש. אם אנחנו לא נספיק להגיע, אז את תקריא אחר כך בבית, בעמוד 26, בדיוק על זה מדברים, הפסקה באפור בדיוק מדברת על זה. אנחנו צריכים להגיע לפקיחת העיניים, שיתגלה לנו, לא בדמיון, שיתגלה לנו מה זה השורש שלנו, מה זה נתינה, מה זה אהבה, במדרגה הראשונה, ואני מבצע את זה. מדרגה שנייה, הפוכה ממדרגה ראשונה. כל ההגדרות משתנות, הפוך. מדרגה שלישית, הפוכה משנייה. אז אני לא משער, זה דומה, זה הפוך. לא, אני צריך גילוי מוחשי בכל החושים שלי. את זוכרת מה למדנו בשבוע שעבר? בעמוד 22 למטה. וזה כלל ברזל, פסקה אחרונה, שורה שנייה שלה. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה, כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה, פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. מדרגה הסופית שבהבנה, והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים, בהחלט הגמור, לא לעיניים האלה. בכלי הרוחני יש חלקים שנקראים גלגלת, עיניים וכן הלאה. כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה. אז אי אפשר מהעולם שלנו לשער, זה הפוך, זה לא הפוך, זה טוב, זה לא טוב, כי אנחנו חיים, הכלים שלנו לשפוט את הדברים האלה היום, הם לא קשורים בכלום להגדרות העליונות.
של הסתרה.
כן.
ועוד לא גילוי. כן. אז בעצם, חוץ מלימוד, ולמשוך תאורות בלימוד ומדריך,
נכון.
בעצם אי אפשר ללמוד כלום.
יש עוד דבר אחד מאוד טוב שכדאי לעשות, וזה להביא את החוכמה הזאת לאנשים אחרים. בזה שאני מביא את החוכמה הזאת לאנשים אחרים, אני גורם לזה שהחלקים האחרים בנשמת אדם הראשון מתקרבים אל השורש שלהם. בזה אני מקרב את עצמי בצורה מאוד מאוד מהירה אל השורש שלי. נכון? אמרת מאוד נכון. אין בעולם שלנו שום פעולה שאת יכולה לעשות, חוץ מלהביא אור על עצמך, שאותו עושים על ידי לימוד הקבלה בהדרכה נכונה, או להביא את האור הזה לשאר בני האדם. אלה הפעולות היחידות שמקרבות אותך לא לנחש מה זה רוחניות, אלא להשיג אותה בפועל. כן. בבקשה, שם הגברת. עוד שנייה.
שלום.
הנה, מיקרופון בבקשה.
לפי דבריך אני מבינה שקיימת איזו שיטה שלפיה אנחנו יכולים לטפס בשלבי הסולם.
נכון.
אם קיימת שיטה כזו, מהי השיטה ומה אנחנו צריכים לעשות על מנת להתחיל לעבוד לפי השיטה הזו?
את היום פעם ראשונה כאן?
לא, אבל הייתי מעט פעמים.
היית מעט פעמים. את השיטה הזאת אנחנו משתדלים ללמד, את יכולה לשבת, תודה, אני אענה לך. את השיטה הזו אנחנו משתדלים ללמד כאן. ההרצאות שמקבלים כאן בימי שלישי הן יותר במבנה של הרצאות בודדות, שכל הרצאה עומדת סגורה בפני עצמה, כי בדרך כלל מצטרפים אנשים חדשים. יש חתונה. יש חתונה, יש כאן אולם שמחות מעבר לכביש. היום אי אפשר להתחתן בלי זיקוקים, זה הטבעת לא... בכל אופן, את בכל אופן, שיטה יש, בעל הסולם, וזה מה שהרב לייטמן הסביר בקליפ הראשון שראינו בתהילת הערב, בעל הסולם סידר שיטה שמסכמת את כל הגילויים של כל המקובלים בכל הדורות, וארז אותם עבורנו בשיטה מדעית בדוקה עם צעד ראשון, צעד שני וכן הלאה, עם הדרכה מדויקת ביותר. הרב לייטמן היום מלמד את השיטה הזאת. את השיטה הזאת כאן אנחנו מלמדים במסגרת קמפוס קבלה ומסגרות לימוד מתקדמות יותר. כאן בהרצאות האלה של פעם בשבוע אנחנו נותנים היכרות עם השיטה הזו. את תוכלי אחר כך בסוף הערב לברר איפשהו שם אצל שולמית שעכשיו הרימה את ידה לגבי איך אפשר להתקדם. אבל זה בדיוק המטרה של הלימוד, להביא את האדם צעד אחר צעד עד למדרגה העליונה ביותר. כן, פה היה שאלות. כן, תנו פה לגברת.
השאלה שלי, האמת שזה בעקבות שבוע שעבר,
כן.
אמרת שעוד 238 שנים אנחנו כולנו נגיע לגמר התיקון.
כן.
אז בעיקרון, מה האינטרס תכלס? זאת אומרת, אם עברנו כל כך הרבה גלגולים, 5,000 שנה, אז 238 זה קטן עלינו. זאת אומרת, הרי זה מקרב את היסורים.
כן, אומרים המקובלים כך. אמרתי קודם שאחרי שנוצרו העולמות העליונים, מתישהו נוצר עולם החומר, נכון? אז השורש של כל המציאות התחיל בתהליך שלמדנו בתחילת הערב, שבו הבורא רוצה לתת אור לנברא, יוצר את הנברא, נוצרת מערכת העולמות האלו, ובסופה ישנה איזושהי העתקה כזאת לחומר, חומר גשמי שיוצר את העולם שלנו. ואנחנו מדברים על זה שהעולם שלנו מתפתח, נגיד מאז המפת הגדול, שם 14 מיליארד שנה, ואחר כך מתחילים חיים, כדור הארץ, בני אדם, 50 אלף שנה חיים. לפני 5,768 שנה היה איש אחד מיוחד, בזמן שכולם סביבו היו טרודים בלקום בבוקר, ללכת לעבודה, לשים משהו בבנק לילדים, הוא היה טרוד בשביל מה זה? קראו לו אדם. הוא היה האיש הראשון שגילה את הממד העליון של הטבע שמנהל אותו ואת כולם. אומרים המקובלים, מהרגע הזה, אחר כך עברו כמה דורות, בא עוד איש אחד, קראו לו אברהם, הוא כבר הראשון שממש פיתח שיטה. שאלת על שיטה. אברהם הוא המקובל הראשון שממש ייסד שיטה. וממנו מתחילים להיות כבר תלמידים שאנחנו הצאצאים שלהם היום. אנחנו עם ישראל, אין בנו שום דבר מיוחד. חוץ מזה, שהאיש הראשון שקראו לו אברהם, שפיתח שיטה וניסה להביא אותה לכל בני האדם שחי סביבו בבבל העתיקה, ומהתלמידים שלו נוצר במשך הדורות קבוצה של מקובלים, שכולם היו בהרגשת המציאות השלמה, לא כמוני וכמוך, אלא בהרגשת המציאות הכוללת. וככה חיינו כולנו, עד לתהליך של ההתרסקות הרוחנית שבו נפלנו והפסקנו להרגיש חוץ מהעולם הזה גם את העולם העליון. התהליך הזה נקרא חורבן בית המקדש. המקובלים מכנים את זה שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. נפלנו אל תוך האגו. אומרים המקובלים, מהרגע הראשון של אותו אדם, אותו איש שחי פעם מזמן, 5768, עד למצב שבו כל בני האדם יגיעו לזה, לחזרה אל הנשמה הכללית שנבראה ולמדרגת הבורא, יש מקסימום 6,000 שנה. למה מקסימום? כי מקסימום זה בדרך הרעה. וכאן אני מתחיל לענות לך. שתי דרכים להגיע לכאן. דרך טובה, דרך רעה. מה זה דרך רעה? שיהיה רע, לי ולך, שיהיה לנו רע בחיים, שמתוך סבל נבין שאי אפשר להישאר בתוך האגו. בספר הדור האחרון, תוכלו למצוא אותו אחר כך שם, אספנו את כל הכתבים של בעל הסולם שמתארים את המצב הזה שבו האנושות צריכה לעבור את השדרוג הזה. זה נקרא הדור האחרון. בעל הסולם כותב, יש שתי אפשרויות, הוא כתב אותם בשנות ה-40, שנות ה-50. הוא נפטר ב-1954. והוא אומר, עכשיו המצאתם אתם בני אדם החכמים את פצצת האטום והממן, יש שתי אפשרויות, או שתשתמשו בזה לצורכי שלום, או שחס ושלום מלחמת עולם שלישית רביעית, תשמידו את עצמכם, מתי מעט שישארו, יצטרכו לממש את התהליך הזה. זה הדרך הרעה. לא כדאי ללכת בה. לא כדאי, כי אז מתוך סבל היום ונורא, האדם יתרומם מעל האגו שלו. כדי שלא נלך בה, באים חברים שלנו, המקובלים. מה הם רוצים? שאני ואת נעבור את התהליך הזה איתם ביחד, כמו שהם כבר הגיעו לכאן. הם רוצים שכל בני האדם יגיעו לכאן. אבל הם היו צריכים להקות. היו צריכים להקות שאני ואת ייפתח לנו הלב לשמוע על מה הם מדברים. שלחיות סתם את החיים כבר ישעמם לנו, שנרצה יותר מזה. רוצים יותר, ברוכים הבאים אל חוכמת הקבלה, איך לקבל, אין סוף. והם אומרים, מתוך היכרותם עם המהלך הזה, שאין שום סיבה בדור שלנו, אין צורך להקות את ה-232, לא צריך, מבחינת התפתחות אנחנו מוכנים, מוכנים לגמרי. והיום, תוך כמה שנים של לימוד, אדם יכול להגיע לזה. וזה עכשיו אנחנו מדברים על לימוד, אבל כשאני מדבר איתך על זה שכל האנושות, זה לא תהליך כמו את ואני עכשיו יושבים, לומדים, ככה בצורה רצינית. זה השפיץ של הפירמידה. אלה שמגיעים ללימוד זה השפיץ של הפירמידה של האנושות. האנושות כולה, כמסה, פשוט תעבור שדרוג של ערכים. הסביבה שבה אנחנו חיים תתחלף. במקום לכבד היום מי אנחנו מעריכים כאדם הכי גדול בעולם. מי? ביל גייטס, כן? יעני, מי שסידר את כולם. כן. זה בשבילנו האדם הכי גדול. בסביבת ערכים כזו, כשנולד לי ילד, הוא ירצה להיות שהוא יהיה גדול, ביל גייטס. בחברה המתוקנת, שאני ואת נבנה, ניצור אווירה אחרת. ניצור אווירה שהאדם הכי גדול זה האדם שהכי קרוב לאור, שהכי דומה בתכונותיו לבורא. ואז כשיוולד ילד, יהיה לו קל. אז לא צריכים להקות 232 שנה שבהם בני האדם יכירו בזה שהאגו הרס אותם, קבר אותם, והשרידים יבצעו את התהליך הזה של ההתפתחות. אפשר כאן ועכשיו לבנות חברה כזאת שתביא לנו ערכים נכונים, שבהם כולנו נעלה בקרן האור הזאת שפותחת לנו חוכמת הקבלה אל העולם העליון. בואו נלמד עוד קצת. נו, כן, פה שאלה.
אם אני מרגישה שרע לי, אני פשוט מרגישה שרע לי, ובאופן כללי כשאני מסתכלת על זה בגדול, אני מבינה שזה המצב הכי טוב בשבילי. בשבילי להתקדם, בשביל כל מיני דברים. אבל, ופה אני חושבת שמצד אחד, כאילו, בזה שכשאני מסתכלת על זה בגדל, אני מצדיקה את המורה, ובזה שאני מרגישה שעדיין רע לי, כאילו, ברגע שאני מרגישה שרע לי, אני מרשיעה את המורה. ובזה שאני מרשיעה אותו, אני מתרחקת ממנו, אז אני פשוט מתרחקת ממנו. השאלה היא, מה אני יכולה לעשות כשרע לי בשביל להרגיש לא רע, פשוט בשביל לא להתרחק?
מה לעשות כשרע לי?
לא רק כאילו.
מה לעשות כשרע לי? באופן כללי אומרים המקובלים, אני אענה לך בצורה כללית. באופן כללי, כשרע לי, זה אינדיקציה לזה שאני לא נמצא, המציאות שלנו היא מתחלקת לשני אזורים. יש אזור הזה, שהוא העולם שלנו, ויש את האזור העליון, האזור הרוחני. בעולם שלנו, באופן כללי, רע. רע. למה רע? כי אנחנו נמצאים בניתוק מהאור. האור זה טוב, זה שפע, זה תענוג, זה נועם, זה מנוחה, זה שלווה. כדי להגיע לטוב, אנחנו צריכים לעלות לכאן. אם הבורא היה שם אותנו כאן בעולם הזה במצב שכל הזמן רק רע לנו, אז יכול להיות שכולנו היינו אומרים, אוקיי, התאבדות קולקטיבית, נגמר המשחק. אז מה הוא עושה? עושה לנו פאוזות ברע הזה, מהלק את הרע לתשלומים, פורס לך אותו על פני כל הגלגולים, על פני כל החיים, עד שלאט לאט את תוכלי להרגיש, אוקיי, אני חי, יש לי חיים, אני רואה שבסך הכל, אם טוב לי, אז תהיו בריאים אתם, חוכמת הקבלה המקובלים, הבורא והאור שלו. כל טוב, אני מסתדר יופי גם בלעדי זה. נכון? נכון. ככה היינו מעדיפים שיהיה. לא צריך להתאמץ, לא צריך להתפתח, כמו תינוק בן יומו. אומר הבורא לו, הוא רוצה להראות לך שהטבע שלך, שבו את קולטת את המציאות, אנחנו קולטים את המציאות לפי המנוע הפנימי שבנו. עם מנוע שאיתו נוצרנו שנקרא אגו, קולטים את העולם שלנו. נבנה בתוכנו מנוע חדש, נקלוט את העולם העליון. הטבע רוצה שנבנה בתוכנו מנוע חדש. אז לא יכול להיות שבמנוע הישן יהיה טוב. אבל כמו שאמרתי, בגלל שאנחנו לא יכולים לסבול את זה, אז זה מתפרק ככה, נמתח על פני החיים שלנו, על פני הרגעים שלנו. הרבה אנשים יודעים להגיד, בעיקר אנשים שמגיעים קצת לגיל יותר מבוגר ממך, מסתכלים אחר ואומרים, אוקיי, היו רגעי משבר, היו נקודות פיק בחיים שלי שהרגשתי שבאמת הייתי באיזשהו חשבון נפש עם עצמי, לאן אני הולך, בשביל מה אני חי. זה תמיד בא מתוך איזושהי נקודה של סבל, אף פעם לא מתוך עושר. גם כשיש לנו הכל, ומתוך זה באה השאלה על בשביל מה, זה גם כן סוג של סבל, סוג של רקנות, סוג של חוסר. אז מה צריך לעשות כשרע לי? המלצה פרקטית? המלצה פרקטית, לפתוח ספר שנקרא שמעתי, לקרוא מאמר הראשון כל יום, אין עוד מלבדו. ו... לגלות. אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שאנחנו מדברים על אסתר, בוא, עם זה, עם התשובה הזו, אולי נסיים את החלק הזה ונעבור הלאה. אנחנו נמצאים בעולם שלנו, באסתר, שבו שני דברים נסתרים. כל המציאות אפשר לחלק אותה בצורה אחרת, אם לא בעולמות, למצב שבו נקרא אסתר כפול, אסתר אחד, שכר ועונש, שזה גילוי ראשון. גילוי ראשון של שכר ועונש, וגילוי שני, של אהבה נצחית. בגדול, אלה שני המצבים שנמצאים עד המחסום. אלה שני סוגים של הסתר. מה נסתר? נסתרים שני דברים. נסתר המערכת העליונה שמפעילה אותי, שכל מה שקורה איתי בא מהשורש העליון, שהכל בא מהבורא. זה נסתר, אנשים לא מרגישים את זה, גם אני לא מרגיש את זה. נסתר, דבר שני שנסתר, זה שמה שבא לי זה רק טוב. כשנסתר הטוב, נסתר הטוב ונסתר האחד שממנו בא הכל, השורש של כל המציאות. כשנסתר הטוב, את מרגישה רע. אבל כמו שעניתי לגברת לפנייך, הגדרות שלנו היום לטוב ורע, זה הגדרות שלך היום. אין איתה מה לעשות. צריך להחליף מערכת הפעלה. מה השאלה?
פשוט נמאס, כאילו זה פשוט כבר...
פשוט נמאס, את יודעת מה אומרים המקובלים ככה. מתי שלבן אדם באמת נמאס משהו, הוא בורח ממנו. מתי שימאס לך הטבע שלך שאיתו נולדת, שהוא נקרא האגו, כשהוא ימאס לך באמת, לא כמו שעכשיו הוא נמאס, או כמו שמחר בבוקר הוא ימאס לך. כשהוא באמת ימאס, את באמת תברחי ממנו. הבריחה ממנו היא רק כלפי מעלה, אל הטבע העליון. אז כנראה שעדיין לא הגעת למצב שבו הוא נמאס. הכנתי לכם היום, בוא... כן. איך מסבירים התאבדויות? בן אדם שלא רואה ששום דבר מאיר לו בעולם שלנו. העתיד לא מאיר לו, ההווה לא מאיר לו, אין לו שום דבר שבשבילו שווה להיות. ולא מבין שהוא נמצא במערכת שאי אפשר לברוח ממנה. התאבדות זה לא פתרון לשום דבר, מכיוון שלא אנחנו בעלי בית על התהליך. הנשמה, אחרי שאדם מסיים את חייו בעולם הזה, אם לא הגיע לגמר התיקון, חוזרת בחזרה לעולם שלנו, מתלבשת בגוף שצריך להמשיך מאותו מקום. אז מה חסך לעצמו המתאבד? לא חסך כלום, מלבד שעוד פעם טיטולים, גן אביבה, בית ספר, כדורגל, ומגיע עוד פעם.
השאלה שלי בעצם איך למה הקבלה בעצם לא הגיעה אליו איכשהו.
למה הקבלה לא הגיעה אליו? אנחנו משתדלים, אפשר את השאלה, שאלה מאוד טובה את שואלת, אפשר אותה להרחיב להרבה דברים. אפשר להרחיב ללמה יש כאלה שנולדים עם מחלות מולדות, עם פגמים בנפש, נגיד אוטיזם, שלא מאפשר תהליך של תיקון. אבל עכשיו אני לא יכול להיכנס לזה, כי הכנתי לכם הפתעה מיוחדת לסיום הערב. מהי ההפתעה שהכנתי לכם לסיום הערב? כמו שאמרתי לכם, הרב עכשיו נמצא במקסיקו, והוא נמצא עכשיו בכמה ימים אינטנסיביים של הרצאות ורעיונות תקשורתיים מאוד מאוד חשובים. כדי שניכנס לאווירה של מקסיקו, וכדי שנחשוב על הרב, וכדי שנביא אור לעולם, שלא יהיו התאבדויות, ושלא יהיה התאבדות קטנה שהיא נקראת דיכאון, ושלא יהיה בריחה לסמים, ושלא יהיה בריחה אל דברים שאין בהם שום פתרון, אלא שיהיה בריחה אל השורש שלנו, התעלות מהעולם שלנו אל האור, צריכים להביא את הקבלה לכל בני האדם. אם ירצה להשתתף בתהליך הזה, ונתמוך בו, כולנו נעלה במעלית אחת אל האור שמחכה לנו. אז בואו נראה קליפ שמתאר את המסע הקודם של הרב למקסיקו. אם אפשר לחבות את האור.
זהו סרט מסע של מקובל מדען מישראל, הרב דוקטור מיכאל לייטמן למקסיקו הקסומה. בעקבות יציאתו לאור של ספרו החדש בספרדית, צוות ההפקה של ארי פילמס התלווה אליו. מקסיקו, אחת הציוויליזציות העתיקות ממש. במשך כ-3,000 שנים התקיימו בה כמה מן התרבויות האינדיאניות המפותחות ביותר. והיום חיים כאן כמעט 110 מיליון בני אדם. הם חיים בצורות שונות. ישנם עניים מאוד, ולצידם גם עשירים מאוד. אבל כולם מאוד חמים ולבביים. בינואר 2007 הוזמן למקסיקו מישראל הרחוקה מקובל מדען, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. הזמינה אותו הוצאת הספרים הגדולה ביותר בעולם בשפה הספרדית, פלנטה. פלנטה מוציאה לאור את מיטב הספרות העולמית. ספרו החדש, מטרתך בחיים, זוכה לפופולריות גוברת והולכת. הכל התחיל מהיכרות קצרה.
Cada uno de nosotros el propósito de nuestra presencia aquí en la tierra.
חוכמת הקבלה מסבירה יותר נכון איך לארגן נכון חיים על פני האדמה.
הוא מתחיל להרגיש שהעולם קשור זה בזה, כמו תא בגוף אחד קשורה לכל הגוף ופועלת לכל הגוף. הוא מתחיל להרגיש שכולנו קשורים יחד, ובצורה כזאת אנחנו צריכים לארגן את החברה האנושית.
זו הייתה רק ההתחלה, התחלתו של מראטון גדול ומרתק שנמשך כמעט ללא הפסקה.
אני הייתי מדען, התעסקתי בביו-קיברנטיקה, על התפקוד הגוף, איך גוף פועל, איך הוא נפעל, ומתוך זה הגעתי לשאלות, בשביל מה כל הגוף קיים, באיזו צורה הוא צריך להיות, באיזו הרמוניה עם הטבע כדי להרגיש את עצמו טוב. הטבע מפעיל אותנו, אבל יש חלק ששם הוא לא מפעיל אותנו, אלא אנחנו צריכים להוסיף התנהגות הנכונה שלנו, וזה אנחנו צריכים ללמוד. כדי להיכנס לחומת הקבלה, אדם לא צריך להיות לא דתי ולא יהודי, הוא פשוט צריך לשאול אם יש לו שאלה הזאת, מה הטעם בחיים שלי.
Y mi pregunta es difícil o es una forma de percibir la cábala?
אדם מבין את זה לא דרך השכל,
הוא מבין את זה דרך ההרגשה שלו, דרך הרצון שלו להסתדר בחיים. עד כמה שהוא רוצה לחיים יותר שלווים. לדעת בשביל מה הוא חי. והעובדה היא שאנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד רגע. חמישה חושים שלנו לא נותנים לנו אינפורמציה על זה. הם גם כן לא יודעים להגיד לי האם אני הולך נכון בחיים שלי או לא. האם אני נכנס לאיזשהו דבר, זה להצלחה או לא. זאת אומרת, יש עוד חלק גדול בעולם באינפורמציה שהוא נסתר ממני, ולכן אני לא מצליח.
Tan importante, usted lo ha mencionado ya en varias ocasiones, es la relación de la persona con la naturaleza. ¿Cómo considera esto la ciencia de la Cábala?
עד כמה שאנחנו מבינים את הטבע ומקיימים נכון את החוקים שלה, אנחנו מרגישים את עצמנו טוב. אנחנו יכולים להצליח מזה. עד כמה שאנחנו הולכים נגד חוקי הטבע, תמיד מקבלים מכות. ובדרגה האנושית אנחנו לא יודעים בכלל חוקי הטבע, ולכן אנחנו כל הזמן טועים.
¿Y un cabalista qué es? ¿Cómo podemos saber exactamente qué es un cabalista?
מקובל זה מי שמרגיש כוח שעומד אחרי החומר ורואה ויודע למה הכוחות האלה מזיזים את החומר. הכל מה שקורה כאן בעולם שלנו איתנו ועם כל הדומים צומח וחי, ולאן העולם הזה בכלל נמשך, לאיזה מטרה.
¿Y por qué en tantos años que tiene la humanidad de existir ese sexto sentido ha estado oculto? ¿Por qué se oculta y no se revela?
עד שנושור תתייאש מהתפתחות של עצמה.
¿Es el ego entonces el principal detonante de esta crisis?
¿Qué?
¿Por qué es importante compartir este conocimiento a todos los seres humanos?
כי אם אנחנו היום לא נדע על איך אנחנו בנויים ואיזה עולם אנחנו קיימים, אנחנו נביא את עצמנו להשמדה.
כמעט מבלי שאנו שמים לב, הזמן רץ, ואנחנו ממהרים לערב השקת הספר במרכז מקסיקו ישראל. למעלה מ-250 איש הגיעו לכאן.
ואז אומרת חוכמת הקבלה, שיבוא הזמן שהאנשים ישתמשו בכל האגו שיתגלה בהם. אבל יבוא הזמן שהם יראו, אבל ההתפתחות הזאת לא נותנת להם מושם. ואז, הם ירצו בכל זאת לדעת, אז מה עושים?
מדינה שלא הכרנו, מנטליות אחרת, אבל מורגש באוויר שהמילים חודרות לתוך ליבם של האנשים.
לכן, בזמננו, המדע הזה מתחיל להיות כל כך מבוקש וכל כך נדרש לה. אם אנחנו נלמד ונתחיל להרגיש את אותו חלק העולם שהוא נסתר בינתיים מאיתנו, אנחנו נראה את העולם שקוף דרך החומר, אנחנו נראה כוחות שפועלים אחרי החומר, אז מתוך זה אנחנו נראה באיזה עולם נמצאים ונבנה את עצמנו בצורה יפה.
הם שואלים שאלה אחר שאלה ומודים מכל הלב. אבל היום עדיין לא נגמר. תוכנית רדיו לילית עוד לפנינו.
סוכי quiere decir que el libre albedrío no funciona como debe si no hay... No funciona para nada, si no hay un camino espiritual.
No, לאף אחד מאיתנו בעולם שלנו אין חופש הבחירה. אף אחד מאיתנו לא חופשי.
¿No somos libres?
לא, אתה בחרת איך להיוולד, מתי, באיזה משפחה.
אם היו תכונות. אבל אני אלכי לבנתרמה, כרופה פונרמה, כדסיונר, כדסיונר, כדסיונר.
רגע, אתה לא בחרת ההורים שלך, לא חינוך שנתנו לך, לא תכונות שאיתם נולדת, ואתה עכשיו גדול. כתוצאה מהכל מה שנתנו לך, שלא בחרת. והיום אתה מתפקד כבר לפי מה שקיבלת. אז איפה כאן בחירה חופשית? אפילו מחקר הביולוגי אומר שעל כל דבר יש לנו גן, שאחרי זה שאתה גונב או שותה, או אתה אדם טוב או רע וזה או כך או כך, על כל דבר יש גנים. אז איפה אנחנו? איפה חופש? אם אנחנו היינו רואים, בודקים את האדם, יודעים אותו כולו, היינו מגלים שאין בו שום דבר חופשי. חופש רק בתנאי שאתה עולה למצב האינפורמציה, לעולם העליון, ואז מתקשר לכוחות שמפעילים אותך. והספר הזה מסביר איך אנחנו נפעלים מלמעלה, מאותו האזור האינפורמטיבי, ואיך אנחנו יכולים בחזרה לפעול על אותו הפיקוד שלנו שהוא יפעל עלינו יותר טוב. ולכן ידיעה על האזור הזה, האינפורמציה ופיקוד של העולם שלנו, יעזור לנו לבנות את החיים שלנו יותר טובים. ולכן דווקא בזמן הזה, כמו שאמרת, שזמן לא טוב, משברים, ייאוש, סמים, טרור, איום אטומי, אז חוכמת הקבלה היא מאוד מבוקשת בעולם, שיכולה לעזור לנו לדעת איך לבנות אנושות בצורה נכונה ולהגיע לאושר. אנחנו רק מתחילים לחיות. זה לא הסוף, זה התחלה של התחלה. ואם אנחנו נשנה רק את האינברסיה הזאת, נעשה מלמשוך ללתת, אז כל התכונות של האדם יתהפכו לפעולות הנכונות הטובות, שבזה הוא ממש יזרום את החיים לתוך כל הכללות האנושות. אנחנו נגיע לדרגה מאוד גבוהה של הקיום. אז זה לא סוף, זה התחלה. אני מאחל כל טוב לכל העם המקסיקאי. הוא התגלה אליי פעם ראשונה עכשיו, כי מאוד חם, מאוד לבבי. אני מאחל למדינה הזאת פריחה והצלחה. אנחנו עכשיו נמצאים בדור שהוא צריך לקחת אותנו כבר לפירמידה הרוחנית, שמלמעלה הוא הבורא, וכבר הפירמידה הזאת זה פירמידה של האגו שלנו, שנתעלה מעל האגו שלנו, ואז באמת נגיע לפירמידה של השמיים, לפסגת האל.
שנייה אם אפשר, זה מה שקורה במקסיקו, זה היה לפני כמה חודשים ועכשיו הרב נמצא שם שוב, שבוע של עבודה מאוד קשה, אז בואו נהיה איתו ביחד ונשתדל ככה להשתתף בלהביא אור לעולם. ביקשו ממני להודיע, הרבה אנשים שאלו. הספר הזה הגיע מבית הדפוס, הספר הפתוח. אני יודע שהרבה אנשים חיכו לו כי הוא לא היה בערך שנה שלמה. הספר הפתוח, ספר מאוד מאוד מומלץ, תוכלו להשיג אותו שם. ביום שישי, 9:30, גלעד שדמון יהיה פה, שיהיה לכם כל טוב.